ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סבכים דף פי זיין. השיעור מבוסס על דף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד, 19 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. תחת הכותרת נושא, שאלת רבה, האם לינה מועלת על איברים שהיו בראשו של מזבח? מה המשמעות של לינה? עלות השחר. בא מיני רבה מרבה. לינה, איברים שנמצאו בעלות השחר, בראש המזבח, אבל לא בתוך המערכה, לא בתוך האש. לינה מועלת בראשו של מזבח, או אינו מועלת בראשו של מזבח. עכשיו, אם אנחנו אומרים שנהיה כאן פסול לינה, אז אנחנו לא יכולים להקטיר את ה... איברים האלו. ועוד דבר, שעל הפסול כזה, אם ירד מהמזבח, לא נעלה אותו שוב. האמת שהקדמנו את המאוחר. הגמרא כעת מנתחת בשלבים מהי השאלה פה. אז נמשיך בגמרא. היחידמי, על מה מדובר שאתה שואל לינה אם היא מועלת בראש של מזבח או לא? היא למה דלא ירדו, ואז השאלה היא האם יש להוריד אותם אחר עמוד השחר? זה לא השאלה. השתה לנו בעזרה אמרת דלא ירדו, אם יש איברים שלנו שלא על המזבח, הם היו בעזרה, אנחנו אומרים שאם הם עלו על המזבח לא ירדו בראשו של מזבח מבעיה, האם יש איזושהי שאלה שיש להוריד אותם מעל המזבח? ודאי שלא, זה לא שאלה, זה אינו שאלה, אלא דירדו אותם איברים, כמו שאמרנו מוקדם יותר, אותם איברים שהיו על המזבח בבוא עלות השחר, הורידו אותם, והשאלה היא, כמו שמוסבר ברש"י, דימה מתחיל, אלא דירדו, נלמד ביחד, אלא דירדו מן המזבח לאחר מות השחר, ויבוא לך, מי הווה כשאר לנים ונפסלים בעמוד השחר ותנן בפסולים, כך אם ירדו לא יעלו עוד. דילמה ממשיך רש"י, אין לינה מועלת ולא נפסלו, כי אנחנו מדברים על איברים שלא היו שלא היו בעזרה, הם היו על המזבח, הם היו על ראש המזבח, ולכן יש מקום לומר שאין לינה מועלת ולא נפסלו, ויחזור ויעלם אותם איברים שבבוא עמוד השחר היו על המזבח, הורידו אותם, ומאחר שבעמוד השחר הם עדו, היו עדיין על המזבח, כאילו אומרים למרות שירדו נעלה אותם. אז עכשיו הגמרא ממשיכה להציג את שני הצדדים לשאלה. א', לשולחן מדמינן לה, עוד שתי שורות אתם עושים, סוף שורה הבאה אתם רואים, או דילמה לקרקע מדמינן. שוב פעם, אנחנו מתמקדים כעת באיברים שהיו בראש המזבח בבוא עמוד השחר, אחר כך הורידו אותם. האם נדמה את המצב של אותם איברים לשולחן, שולחן שהחזיק את לחם הפנים, ומה או באיזה נקודה תתנן אפילו הן על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום. פה זה מקור שרק ציטוט קצר מובא, אבל אם למשל סידרו את לחם הפנים שלא כדין, במקום ביום השבת סידרו את לחם הפנים ביום ראשון, אז בבוא שבת הבאה, שבדרך כלל שבת זה הזמן שמקטירים את הבזיחים שמלווים את לחם הפנים ומחלקים את אותם לחמים, מה עושים אם לא סידרו את הלחם בזמן? אז הדין הוא שמניחים את הלחמים עד שבת הבאה, כלומר בסך הכל הלחם יושב 13 ימים, כאילו מיום ראשון עד כעבור שתי שבתות, שבת השנייה, אז מקטים את הבזיחין ומחלקים את הלחם. יוצא שהלחם יושב שם הרבה זמן. במילים אחרות, פסול בינה לא חל על אותם לחמים כל זמן שהם על השולחן. אז גם אצלנו האיברים שהיו על ראש המזבח לא חל עליהם שום פסול לינה. או דילמה ממשיך הגמרא, לקרקע מדמין עליו, המזבח סך הכל הוא אינו כלי שרת, לא כמו השולחן שהכלי, אלא הקרקע זה בניין ודינו כקרקע. אז אם כן, אז למרות שאיברים היו על ראש המזבח, זה כמו שהם היו על רצפת העזרה, ואנחנו יודעים שכעבור עלות השחר על איברים שעוד לא הוקטרו, הם נפסלים בלינה. המלא רבה שנשאל, הוא עונה, אין לינה מועלת בראשו של מזבח. ובמקרה שהורידו אותם איברים, עדיין חוזרים ומעלים אותם. שאלה, קיבלה מיני או לא? האם רבה קיבל את התשובה הזאת או לא? אז אנחנו רואים פה סימון ארוך, ייקח כמה שורות לראות. דאיתמר, תשמע, דאיתמר, איברים שלנו בעזרה מקטר והולך כל הלילה, לנו כוונה לא הספיקו להקטיר את האיברים של אותו קורבן עד שקיעת החמה, יש זמן להקטיר אותם משך כל הלילה. זה סימנו א', מדובר על איברים שלנו ברצפה, ב', לן בראשו של מזבח מקטר והולך לעולם, אין שום פסול לינה שחל על איברים שנשארו בראשו של מזבח. ירדו, הם היו בראשו של מזבח אבל בעלות השחר, אבל אחר כך הורידו אותם. רב אמר יעלו, רב אמר לא יעלו, שמע מינה לא קיבלה מיני שמע מינה. אז רואים פה שרבה לא קיבל, דווקא הוא חולק על רבה בנושא הזה של אותם איברים שהיו על המזבח בשעת עלות השחר, הורידו אותם, לפי רבה אפשר עדיין להעלות אותם, ורבה לא מסכים. כשם שהמזבח מקדש וכו', ראינו במשנה הכוחות שיש במזבח ולכבש ולכלי שרת לקדש מה שנוגע בהם. תנו רבנן, הנוגע במזבח אין לי אלא מזבח, כבש מניין? תם לומר את המזבח. אנחנו מתייחסים למה שכתוב בשמות פרק חפתת פסוק למד זיין, זה הפסוק הנוגע במזבח. הפסוק את המזבח, שמות פרק מהם פסוק י', כלי שרת מניין, שמה שיש להם כוח לקדש, תמוד לומר כל הנוגע בהם יקדש, שמות פרק למד פסוק חפתת. ומה שראינו עכשיו הם המקורות למה שראינו במשנה, בדף פיבב עמוד א', כתוב במשנה, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כך הכבש מקדש את הראוי לו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הקדושה הזאת, הכוונה שלנו זה מעניק לדבר קדושת הגוף. כשיש לדבר קדושת הגוף, אי אפשר לפדות אותו, כבר אינו בר פדיה. הגמרא מעלה שאלה, ובצד יש לנו נושא סלש מבנה, הצועת בית שלבים בהצגת השאלה, כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולים. בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולים. עכשיו, ההווה מינה בשאלה, חושבים שהשאלה היא האם ברגע שדבר פסול בא במגע או נכנס לתוך כלי שרת, האם זה מבטל את האפשרות לפדות אותו. רש"י, מהו שיקדשו פסולים? הוא סבר בעניין פדיון כמילה באלי, שרבי יוחנן חשב שריש לקיש שואל אותו בעניין פדיון, כגון מנחה תמיה שקידשה בכלי שרת, מי קידשה קידושת הגוף ולא נפקה תו בפדיון לחולין, תקדשה כלי אף על פי שהיא תמיה או לא קדשה. אז אבא מינה בראש של רבי יוחנן, כשהוא שמע את השאלה, שהשאלה נשאלת האם כלי שרת מקדשים את הקורבנות, את הדברים הפסולים, את הדברים שנפסלו, שכבר אי אפשר לפדות אותם. אמר לי, אז נמשיך בגמרא שלוש שורות מהסוף, תניתוע, כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי לעין, כך כלים מקדשים. ושוב פעם החשיבה הוא ש כמו שהמזבח והכבש מקדשים, שלא יהיה להם לאותם קורבנות לא יהיו להם שום פדיון, אז גם הכלי שרת הקדושה מעניק קדושת הגוף וממילא אין פדיון. אמר לי ריש לקיש, אומר, זו לא הייתה שאלתי, לכתחילה לקרב קמי ביילי, האם קורבן שנפסל והיה בכלי שרת ונכנס לכלי שרת, האם אני יכול להקריב אותו? רש"י אומר, אמר לי לכתחילה לקרב כמובן ולא לעניין פדיון. אז רבי יוחנן שומע את ההברה, הוא מגיב, הוא אומר, הנמי תנינה, גם שאלה זו למדנו במשניות. התשובה לשאלה הזאת למדנו במשניות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כתוב כחלק מהרשימה שראינו שאלו אם עלו לא ירדו, כתוב שקיבלו פסולים וזרקו את דמו. מה אליו? שקיבלו פסולין וזרקו פסולין. המשנה, אני מדגיש, מדבר על מצב שבדיעבד, שאם עלו לא ירדו, ועל מה דובר? שאדם שפסול, כאילו זר למשל, שהוא קיבל את הדם, שאם הפסול קיבלו את הדם והפסול זרק את הדם, אז האיברים של אותו קורבן, אנחנו אמרנו שלכתחילה לא עולים, אבל אם עלו לא ירדו. עכשיו, ניתן לדייק האם קיבלו פסולים וזרקו כשרים. לכתחילה אפשר להעלות את האיברים. עכשיו, אם אתה אומר שקיבלו פסולים, זה דומה לקורבן שנכנס לכלי שרת, ואותו קורבן נפסל, והשאלה האם עצם זה שזה נכנס לכלי שרת עדיין, האם עדיין אפשר להעלות את הקורבן, מכאן אנחנו מדייקים שכן, שרק אם קיבלו פסולים וגם הפסולים זרקו את הדם, אומרים שלכתחילה לא לעלות. אבל אם פסולים זר קיבל את הדם ובא כהן קשה וזרק את הדם, אז האיברים של אותו קורבן לכתחילה אפשר לעלות. רש"י בשורה שורה ראשונה, כשקיבלו פסולין ודאו זרקו פסולין, ולמה לי זרקו מקבלה הפסילה לה, למה המשנה מפרטת שקיבלו פסולין וזרקו, כלומר פסולין זרקו מקבלה הפסילה לה, אילב להשמינן טעמה לזרקו פסולים, הוא תאבו איברים בתורת אם עלו לא ירדו לכתחילה לא יעלו, תאיפסל בשר בזריקת פסולים, הזרקו כשרים למרות שמה שקיבלו פסולים וכהנים כשרים זרקו את הדם, ותחתחילה נם יעלו האיברים בזריקה מעל יעו, ואף אגב דקיבלו פסולים, משום דקדשי כלי שרת לזרוק לכתחילה דם התקבל בכלי שרת. אז נכון, אז האדם שקיבל הדם לא היה ראוי לכך, כי קבלה דורש כהן כשר וזה לא היה, אבל זה לא מונע המשך הקרבת הקורבן, זריקת הדמים לכתחילה אם יש לך שם כהן כשר. הגמרא דוחה, לא, שקיבלו פסולים אינמי שזרקו פסולים. רש"י ממשיך איפה שעצרנו, אינמי שזרקו פסולים, ומשום היא גופה יצטריך להשמינן, אם עלו איברים לא ירדו, ואף הרבה שנפסלו בזריקה. אז יש כאן שתי הלכות נפרדות, לכן לא כמו שקראנו מקודם שקיבלו פסולים ואחר כך הפסולים זרקו את הדם, אלא הכוונה של המשנה היא הייתה שקיבלו פסולים, זה מספיק כדי לומר שלכתחילה לא יעלו, אפילו אם כשרים זרקו את הדם אחר כך. אז אנחנו פשוט דוחים את התשובה של רבי יוחנן, שרצה לומר שכלי שרת מקדשין אפילו להקריב לכתחילה, וכאן אנחנו בדחייה אומרים לא, שקיבלו פסולים זה מספיק, למרות ש כאשר יבוא לזרוק בכל זאת לא נעלה לכתחילה. עכשיו אנחנו מתחילים שאלה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שאלה, אוויר מזבח כמזבח דמי או לא? אם תלה איברים פסולים באוויר ראש המזבח כמזבח דמי ולא ירדו, או לאו כמזבח דמי וירדו אותם פסולים. בהמשך אנחנו נשתמש במשולש, ובמבנה כתבנו המשולש הוא מעקב עם השפיץ למעלה, ניסיונות להוכיח דאוויר מזבח כמזבח דמי. ההפך עם המשלש מתפך ניסיונות, דלאו כמזבח דמי. הוספנו הערה לאורך סוגיה זו עד סימד בדף פי ח' עמוד א', סימנו ברש"י במעוינים מילות המעקב, לראות עד כמה רש"י מלווה הלומד גם בנקודה זו של מבנה, וכחיזוק לשיטה שלנו סימוני התלמוד. לכן סימנו את המילות מפתח שאתם תראו ברש"י לאורך כל הסוגיה. הגמרא, שורה שלישית מראש העמוד, איבא אלהו, אוויר מזבח כמזבח דמי או לא. אם הוא תלה איברים פסולים באוויר ראש המזבח. המילה תלה יקבל משמעות נוספת כשנגיע לסוף הסוגיה, אבל לעת עתה, בתחילת הדיון, המשמעות שהאדם הגביע את האיברים, והשאלה היא האם איברים שהם באוויר בראש המזבח, האם זה כמזבח דמי או לא. אם זה לא כמזבח, אנחנו מדברים על איברים פסולים, אז זה כאילו ירדו מן המזבח, והכלל אומר שאותם פסולים שלמות שאומרים אם עלו לא ירדו, אבל אם ירדו לא יעלו. תשמע, כשם שהמזבח מקדש כך הכבש מקדש. כמו שהמזבח מקדש פסולים, כפי שאמרנו, אם עלו לא ירדו, גם הכבש יש לה כוח כזה. והיא אמרת, אוויר מזבח לאו כמזבח דמי, אוויר כבש נמי לאו ככבש דמי, היכי מסיק לי מכבש למזבח. אותם איברים פסולים שאנחנו אומרים אם עלו לא ירדו, אבל בפועל איך אתה מעביר את האיברים האלו מהכבש למזבח? כשאתה מגביה אותם מהכבש כדי לתת אותם, לשים אותם על המזבח, אבלי ירוד. והכלל אומר אם ירדו לא יעלו, אלא צריכים לומר שאוויר מזבח, אוויר כבש, זה כאילו מונחים על המקומות האלו, אז הוא לא נחשב כי ירד, ולכן אפשר להעביר האיברים הפסולים מהכבש למזבח, כי האוויר אינו כאילו ירד. הגמרא דוחה, אלא מה קרה פה, איך מעלים איברים פסולים מהכבש למזבח? דנגד לגרר אותם. שאלה, והאוויר יש בין כבש למזבח, אז אפילו אם הוא גרר אותם, יש מצב שהוא היה, האיברים עברו על אותו אוויר, הכבש לא היה דבוק ממש למזבח, היה מרווח. הגמרא עונה, נכון היה מרווח, אבל רובו לכבש ככבש, רובו למזבח כמזבח. כשהוא גרר אותם, בכל עת, הרוב היה או על הכבש או על המזבח. הגמרא שואלת, אם ככה אנחנו מבטיחים את הכשרות, ובו בזמן אנחנו לא אומרים שהאוויר הוא כמו המקום ממש, תפשוט מה הדבי רמי בר חמה. רמי שאל, יש חיבור לעולין או אין או לא? תפשוט, יש חיבור. מה הכוונה חיבור לעולין? אז אנחנו נסתכל ברש"י. תפשוט, יש חיבור. אין חיבור, אם מה שאתה מעלה למזבח הוא נחשב כמפרט, מפרט זה לשון שעוד מעט נראה ברשי, כאילו פירורים פירורים, ואין חיבור כמה כמה דמטה כנגד אוויר איפסלי, ובכריתות גרסינן לי בלי שנחינה. טוב, יש עוד גרסה בעניין הזה במסכת כריתות, ורשי ממשיך, רשי הוא, כפי שאתם יכולים לראות, הוא לא כסדר, אז אנחנו מעלים לרשי הדיבור הבא, אבל הוא לפני כן, יש חיבור בעולין, דלא חשבינן לי, דלא חשבינן להו, כמאן דמפרט, כאילו, לא מסתכלים על, על מה שמעלים למזבח, כאילו הוא פירורים פירורים, ואז לינן בהו, בתר רובה או אין חיבור, ואז הגמרא מסיקה שיש לפשוט שיש חיבור, כי אחרת כל אטום, כל מולקולה שהיה עובר על אותו מרווח, אם מסתכלים על כל אחד בנפרד כמפרט, אז הוא באוויר, והאוויר אנחנו לא רוצים לפשוט כעת שהאוויר הוא כמו שהוא על הכבש או על המזבח ממש. אז כדי לא לפשוט כך, אז הסברנו שהוא גורר את האיברים מהכבש למזבח, והכל נחשב כגוש אחד, לא כמפרט. נמשיך בגמרא. הלא קשה, אם אתה שואל למה לא פושטים את השאלה של רמי בר חמה, אז הלא קשה, תפשוט, אז תסיק שיש חיבור לעולים, שהכל מחובר, כל עבר ועבר נחשב כגוש אחד. מתקיף לרבה בר רב חנן, והיא אמרת אוויר מזבח כמזבח דמי. מה שקורה פה בעניין מהלך או מבנה הגמרא, לפני המתקיף הזה הגענו למצב שאין הוכחה שאוויר מזבח כמזבח, וכאן המשולש, תשימו לב, יש כאן רצף של משולשים שפיץ למטה, אז זה בעצם ניסיון להוכיח שאוויר מזבח לאו כמזבח. אז רבה בר רב חנן מתקיף ומביא אמרת אוויר מזבח כמזבח דמי, אם כמו שהצד השני רוצה לומר, נגיד, שאוויר מזבח כמזבח, עולת העוף דפסלה במחשבה איך היא משכחת לה הקלטה מזבח. צריכים להסביר את זה דרך רשי. עולת העוף שמליקתה בראש המזבח, רשי שורה שלישית לפני הרחבות, איך היא משכחת לה דפסל בה מחשבה חוץ לזמנו. אז אנחנו יודעים שעולת העוף עושים, מולקים אותו בראש המזבח. אז אם אתה אומר שאוויר מזבח הוא כמו המזבח, איך נמצא מצב של פסול מחשבת חוץ לזמן? הקלטה אוויר המזבח. דינמי אמרינן לינה מועלת בראש המזבח, וקיים זה את מחשבתו ושהה עד למחר והקטירה. בת הקטרה היא דה פסולין שעלו לא ירדו. אז יש לנו אוף שהוא מלק אותו בראש המזבח עם מחשבת חוץ לזמנו, אז מה זאת אומרת המחשבת חוץ לזמנו? להכיר אותו למחרת, איך זה מחשבה פסולה? כי אם, אפילו אם הוא קיים את מחשבתו ושהד למחר והקטירה, בת הקטרה היא, דה פסולין שעלו לא ירדו, וכיוון דבת הפטרה מחר לכתחילה היא, עמי פסלה בה מחשבת הקטרת מחר. אם במצב כזה שעולה תעוף על המזבח ועביר מזבח כמזבח דמי, אז זאת אומרת הוא לא ירד, הוא בגדר נמלט עם מחשבה פסולה, אבל פסולים שעלו לא ירדו, ואתה יכול בפועל להקטיר אותו במחרת, אז למה שמחשבה של חוץ זמן יפסול אם אתה יכול בפועל להקטיר אותו בקשרות למחרת? אז ואנחנו יודעים שקיים עולת העוף שפסו משום מחשבת חוץ לזמנו, אז מכאן הוא רוצה להוכיח, רב חנה רוצה להוכיח שכנראה שאוויר מזבח אינו כמזבח, ואז הוא בגדר נמלק בפסול והוא לא קם מזבח, אז הוא נחשב כירד, ואם כזה ירד לא יכול לעלות ולהקטיר אותו, לכן המחשבה שחוץ לזמנו תופס. אבל על זה הגמרא מגיבה, מה תקיף לה רב סימי בר רשי, למה לא משכחת לה? אתה יכול להגיד שאוויר מזבח כמזבח דמי, ובכל זאת יש מצב שדרך מחשבה פסולה אתה פוסל את עולת העוף. כגון דאמר, הריני מולכה על מנת להורידה למחר ולהעלותה ולהקטירה. אם הוא מתכוון לבצע מחשבה כזאת, הוא באמת לא יכול להקטיר אותה לכתחילה. ולכן מחשבת חוץ לזמנו כזה תופס. הניחה הדוגמה הזאת של חוץ לזמנו שמועיל, הניחה לרב הדימר לינה מועלת בראש המזבח. מה הוא אמר בדוגמה שקראנו? הוא אמר שאני מולק אותו על מנת להורידה למחר, כלומר הוא מלק את העוף נגיד בשעות היום כמו שצריך, וזה נשאר על העור לתעוף, נשאר למזבח כל הלילה, רק מה שהוא מתכוון להוריד אותו למחר. אז זאת אומרת עלות השחר עבר בזמן שהעוף היה על ראש המזבח, ולפי רבה זה באמת נפסל, כאילו לינה מועלת בראש המזבח, הפסול לינה חל, וכשהוא הוריד אותה הוא לא יכול לחזור ולהעלות אותה, ולכן זו מחשבת חוץ לזמנו שפוסל. כי אם אתה רוצה לבצע את המחשבה הזאת בפועל, אתה נתקל במצב שאתה לא יכול להקטיר אותו. אלא ממשיך הגמרא לרבה דאמר, אין לינה מועלת בראש המזבח לטה למחשבתו. אז אם אתה רוצה לומר שאוויר מזבח כמזבח, אז אין, לפי רבה אין מצב של מחשבת חוץ לזמן שיפסול עולת העוף. הגמרא עונה לרבה נמי משכחת לה, אני יכול להגיד שאוויר מזבח כמזבח, ובכל זאת גם לרבה יש מחשבת חוץ לזמן שיפסול. כגון דאמר, הריני מולכה על מנת להורידה קודם עמוד השחר ולהעלותה לאחר עמוד השחר. טוב, אז מה שרב אמר שלינה לא פוסלת לדברים שהם על ראש המזבח בבוא עמוד השחר, אבל אם הוא מולק עם מחשבה כזאת, והיה מבצע את המחשבה הזאת, הוא מוריד את העוף הנמלק לפני עמוד השחר, ועמוד השחר תופס את הדבר על הרצפה, לא על, על ראש המזבח, אז לינה ודאי מועילה במצב כזה, אז אתה לא יכול להעלות אותו בחזרה. ממשיך הגמרא, לאח גיסה מיה תפשוט דאביר מזבח כמזבח דמי. רשי לקראת סוף העמוד אומר, לאח גיסה מיה תפשוט, רב סימי מסיים בתקפתי אחי. נשים לב שרב סימי הופיע לפני מספר שורות, אנחנו הבלטנו את השם שלו מפס, הוא היה בכיוון להוכיח שאוויר מזבח כמזבח דמי, ובכל זאת אפילו אם אתה טוען שאוויר מזבח כמזבח דמי, לפני כן רב סימי ניסה לענות להתקפה מעניין עולת העוף שנפסלה במחשבה את חוץ לזמן. כאן רב סימי, כפי שרשי אומר, הוא מסיים ההתקפה שלו, ואולי נמשיך עם רשי. הוא אומר, הוא מסיים את ההתקפה שלו, אחי את באי למילה, והוא מדבר שזה, לזה כנגדו, אתה מנסה ללמוד את באי למלף מיני אוויר מזבח לאו כמזבח דמי, לאידך גיסה מצית למפשט מינה ולמימר דה כמזבח דמי, די לא כמזבח דמי. נמשיך בגמרא, אז שוב פעם, להח גיסה מיה תפשוט דאוויר מזבח כמזבח דמי, די אי סלקה דייתך אוויר מזבח לאו כמזבח דמי. אנחנו ממשיכים לדף פי חטא עמוד א'. אם אתה חושב שאוויר מזבח אינו כמזבח, חטאת העוף פסולה, איך היא מזה מדמה, הווה לירוד. גם כאן צריכים את רשי, חטאת העוף פסולה שורה ראשונה, שמלכה בראש המזבח שלא לשמה ופסלה. עכשיו אנחנו יודעים מלימוד קודם שחטאת העוף לא אמור להיות לכתחילה בראש המזבח, מולקים אותו לכתחילה על הרצפה בצל המזבח, אבל כל מקום, דאף אגב, רשי ממשיך, דאף אגב דלא נעשית למתן, כאילו זה המקום שצריך להיות, המאמולי מלכה את החטאת העוף בכל מקום במזבח כשרה ולא פסו מעלה גרידה. זאת אומרת שאתה העלית על המזבח, זה לא פוסל אותו, אלא ממשיך רשי, אלא בהזעה, והיכה דמלכה בפסול בראש המזבח, וקיימלן בכל הפסולים אם עלו לא ירדו, היכי שרי למור. אם אתה רוצה להגיד שאוויר מזבח לאו כמזבח דמי, איך אתה מתיר להזות מדמה? הרי מגביה ומתיז כשאוחז בה ומזה ואווילי ירוד, הרי כדי לבצע את ההזעות אתה צריך להרים את ה חטאת העוף, ואז בנקודה הזאת אם אתה אומר שאוויר מזבח לאו כמזבח, זה כמו ירוד, אז איך אתה ממשיך לעזות את הדם? ההוכחה שרב סימי ממשיך, שעה פסולים איך היא זריק לו מדמה, רשי משעה פסולים דמים של בהמה לרבן גמליאל, שהוא דרש מהמילה מזבח כל מה שעולה אינו יורד, דאמר במנעידין הדם פסול שעלה לא ירד, איך היא זורק ממשיכה שהיא מדמן מאותם דמים הפסולים שעלו. הרי זריקת הדם מרחוק הוא זורק פבילי אוויר המזבח. הגמרא עונה, אני יכול להגיד נגד רב סימי לומר שהאוויר מזבח אינו כמזבח, אז מה עם הדמים האלו שעלו? איך אתה ממשיך לקיים מתנות הדם של הפסולים האלו? דמגע להו, הוא מגע לדם, לכותל המזבח. שאלה, ההזעה היא, מיצוי היא, בעניין מתנות דם העוף, חטאת העוף חייב לעבור הזעה. ההזעה יש מיצוי, אבל אם אתה נוגע את הדם בכותל המזבח, זה נקרא מיצוי. וגם הזריקה במתנות דם של קורבנות צריכים זריקת הדם. שפיכה היא מה שאתה מתאר, דמגע להו, לקודם מזבח, זה בעצם שפיכת הדם. ועוד, וכי דרך הזעה בכך, דרך זריקה בכך, זה לא הדרך לבצע את המצוות האלו, זריקת הדם וזעת הדם. אז צריכים להגיד שאוויר מזבח כמזבח דמי, וזה שאתה הרמת את הדם או חטאת העוף באוויר, זה לא נחשב ניתוק מהמזבח, אלא זה כאילו נשאר מזבח, זה לא בעיה של ירוד. ובכך אוויר מזבח כמזבח דמי. וזה אפשר גם כן לפי סדר הסימונים שלנו, המשולש האחרון הוא באמת לכיוון כזה, להוכיח שאוויר מזבח כמזבח. אמר רב אשי, אין דנקת להו בראש המזבח החינמי. אם אתה רוצה לדון שאלה אוויר מזבח כמזבח דמי, הוא כשמדובר באדם או כהן שעומד על ראש המזבח ומחזיק בדברים האלו, ברור שאוויר מזבח כמזבח דמי, כי הנחת הגוף של הכהן כהנחת החפץ, הדם דמי. וזה לא הייתה השאלה מראש. אם אתם זוכרים, אני ניסיתי להקדים ולרמוז שהמשמעות של תלה, תלה את הדם, מקבל הבנה אחרת עכשיו. עד עכשיו חשבנו שכשדיברנו על אוויר מזבח ומזבח ודם תלוי באוויר, שהבן אדם הרים את הדם או את הקורבן באוויר, ואז השאלה אם הוא יכול להמשיך במתנות הדם או בהמשך הכתרת הקורבן, או עצם זה שהוא מגביר את זה באוויר, זה נחשב כאילו ירד. אבל זו לא הייתה השאלה בכלל, כי אם זה מדובר באדם שמגביר את הדם או העבר על המזבח, מאחר שהוא עצמו עומד על המזבח, אז גם מה שבידו נחשב על המזבח. השאלה הייתה ככה, כי כמיבאיה לן דקאיה ערה ותלינו בקניה מי. כהן או אדם שעומד על רצפת הזרה על יד המזבח, והקורבן, העבר או האדם, הוא קשור לקצי מוט, מקיל, קנה, והקנה הוא מעל המזבח, הוא מעופף על המזבח, מרחף על המזבח. רשי כותב, אמר רב אשי, לעולם בעיין מעל לא תפשוט, דאחר גברה בראש המזבח גאי ונקי להו,
וכי אגבנו לו מביילן באוויר מזבח דלי. השאלה שלנו בהתחלת הסוגיה של האוויר מזבח לא דובר במצב שאדם מחזיק את, זה, את הדם או האיברים בראש המזבח. תנחת גופו בראש המזבח כהנחת קורבן דמי. כי כאן מביילן כגון דקאי הערה ותלינו בקניה באוויר המזבח. ואז מנקודה הזאת ממשיכים את השאלה האם האוויר מזבח כמזבח דמי או לא, ונראה לומר למשל אם הוא קשר לסוף הקנה הזה ותלה באוויר איברים פסולים, האם זה נחשב על המזבח וממילא אם עלה לא ירד, או כל זמן שהוא לא נחת על המזבח ממש זה לא נחשב כעל המזבח, וממילא אפשר להוריד את הקנה עם הפסולים לרצפה. לא רק יכול, הוא יהיה חייב להוריד. אז זו השאלה, ולזה לא קיבלנו תשובה במציאות הזאת שהוא תלינו בקניה, תלה את הדם או את האיברים בקנה ש הקצה שלו היה על גבי באוויר המזבח. עד כאן שיעורנו להיום.